תקציב החינוך נכון לשנת 2022 עמד על יותר מ-70 מיליארד שקלים. בתוך שנתיים התקציב צפוי לזנק בעוד כ-20 מיליארד, כלומר כבר קרוב ל-90 מיליארד שקלים. זה התקציב השני בגודלו אחרי תקציב משרד הביטחון, ובחישוב ניקוי תשלומי שכר קבועים הוא אפילו עולה על תקציב הביטחון. לכאורה תקציב ענק שכזה אמור לתת שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד בישראל, אז זהו שלא. שני ילדים משתי רשויות סמוכות יקבלו חוויית לימודים שונה, בגלל הכיפוח, בהשקעה. שתבינו על מה מדובר. קחו כמה נתונים מתוך דוחות מבקר המדינה על הפערים הכל כך לא צודקים. יישובים מרשויות מבוססות ישקיעו בכל תלמיד אלפי שקלים. הפער בתקציב הממוצע לתלמיד מגיע ל-3,400 שקלים בשנה. עוד נתון על פי המבקר, השקעה במימון תוכניות חיצוניות, עיריית רמת גן השקיעה 61 מיליון שקלים, לעומת היישוב קאוקאב, אבו היג'ר למשל, שלא קיבל מימון מהרשות הענייה שלה, אלא רק ממשרד החינוך. כך גם באופן פרטי, הורים מבוססים יממנו מורים פרטיים לילדים שלהם, וההישגים בהתאם. שנים שמערכת החינוך מתנהלת בשני קווים מקבילים, בית הספר שמחוץ לבית הספר. שר החינוך יואב קיש, כסף לא רק לחרדים, לא רק כספים קואליציונים, יש לך הזדמנות לתקן את העיוותים האלה. חינוך שווה לכולם, וזה רק בידיים שלך. בהצלחה. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
בהמשך נעסוק במשבר במערכת החינוך, האם יש סיכוי להגיע להסכמות עוד היום, אבל עוד קודם, אורח איפה הכסף, הפרופסור אבי שמחון, למה ישראל כל כך יקרה בכל הפרמטרים יחסית לאירופה, ולמה הממשלה לא מטפלת בנושא יוקר המחיה לפני הכל. וגם זוכרים את הבניין בחולון, שקרס בספטמבר לפני כמעט שנתיים, הדיירים נותרו בלי כלום, הדיירים שהיו מבוטחים בביטוח דירה תובעים עכשיו את חברות הביטוח, ב-11 מיליון שקלים, והבוקר, תקלה ראשונה במערכת האיתות, ברכבת הקלה, תוקנה בינתיים. ולמה שרת התחבורה רוצה לבטל את הנטצים? איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו תמר שלומוביץ', פותחים בכותרות. האם יש סיכוי לסיום הסכסוך בארגון המורים בשעה זו המסע ומתן נמשך? הבוקר בוועידת וויינט, שר החינוך יואב קיש היה מעט יותר אופטימי.
הגדרנו שהיום, הלילה, זה יהיה ההחלטה האם הגענו להסכם או לא. אחרי באמת הרבה שעות של מאמץ, אני לראשונה מרגיש אופטימיות. אני חושב שהגדרנו את המתווה שבו יש פערים. זה יכול עוד להתפוצץ, אבל יש הבנה מה חשוב לכל צד, יש הבנה איך אפשר אולי לנסות לגשר, ועם הדבר הזה אנחנו מתכנסים היום, ואני מקווה שנצליח לפרוץ להסכם.
בשעה זו מחאת הורים ותלמידים מול משרד החינוך בתל אביב, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית מרום שיף אומר לאיפה הכסף, שראש הממשלה חייב להתערב.
פחות מ-48 שעות לתחילת שנת הלימודים, ועדיין תלמידי התיכונים לא יודעים ישובו לספסל הלימודים. אדוני ראש הממשלה, הגיע הזמן שתתערב במסע ומתן, ותדאג שהתלמידים והתלמידות שהם הילדים שלנו, ילמדו בראשון לספטמבר. מגיע להם חינוך ראוי, ושיפסיקו לשוטט ברחובות. שאף אחד לא יבין, אנחנו ההורים תומכים בדרישות של המורים, וחשוב לנו שהם יקבלו שכר ראוי.
בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעור ההסתדרות וקבע בפסק דין תקדימי שרשת סופר פארם אינה מחויבת לחתום עם ההסתדרות על הסכם קיבוצי לכל עובדיה, וכי ארגון העובדים צריך לנהל מסע ומתן מול כל זכיין בנפרד. עורך הדין נחום פיינברג שייצג את הרשת מסביר.
המשמעות המעשית של פסק הדין שסופר פארם לא חייבת לעשות הסכמים קיבוציים עם ההסתדרות שיחולו על הזכיינים, כל זכיין אדון לעצמו. וסופר פארם לא צריכה לנהל יחסי עבודה קיבוציים בשביל הזכיינים. התוצאה היא שכל זכיין, יש זכיין שנותן הרבה כסף, יש זכיין שנותן פחות כסף בשכר. כל זכיין נדון לעצמו לרווחים, להפסדים של הסניף שלו. בית הדין בא וניתק קשר שלא היה קיים, וההסתדרות ניצתה לבנות את הקשר הזה ביחסי עבודה עם העובדים של כל מקום עבודה של זכיין שזה נפרד.
45% מהסטארט-אפים החדשים שהוקמו מתחילת השנה התאגדו מחוץ לישראל, יותר מכפול לעומת השנה שעברה. כך עולה מסקר האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות IATI, עורך הדין דן שמגר, חבר בכיר באיגוד, מסביר את משמעות הנזק שנגרם למשק הישראלי.
שני הדברים, גם סד הכנסות למשק, גם העברה של כובד המשקל של גיוס עובדים לחול לעומת ישראל, ומעבר לכך יש גם אפקט תדמיתי, ככל שה הפעילות מוטה יותר בכיוון ארצות הברית, אז גם יש שחיקה של המותג הזה שיש לה השלכות, הייתי אומר, יותר תדמיתיות, אבל גם להן בסופו של דבר יש תרגום קונקרטי.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים עם הפרופסור אבי שמחון שכבר ממתין לנו. ועוד לפני, שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
שלום שלום, את מצטרפת אליי לשיחה עם פרופסור אבי שמחון. קודם כל בואי נדבר על הדבר הטוב של הימים האחרונים. מחירי הדלק יעלו רק בשמונה אגורות, יש גם דבר הרבה הרבה פחות טוב, ואלה מחירי הדיור.
נכון.
נתחיל בטוב.
אז הדלק שצפוי להתייקר ביום בין חמישי לשישי יעלה בסופו של דבר בשמונה אגורות לליטר במקום ב-18 אגורות, ויעמוד, מחירו יעמוד על 6.94 אגורות לליטר. העלות ענת לקופת המדינה של הסיבסוד הזה 267 מיליוני שקלים. מהעבר השני, הסיפור של יוקר המחיה, בעיקר מחירי הדירות, דוח של פירמת ראיית החשבון דלויט מצא שמחיר ממוצע למטר בישראל לרכישת דירה יותר מ-23,000 שקלים למטר מרובע, גבוה יותר מכל מדינה אירופית, כולל גרמניה וצרפת, וכי תל אביב היא העיר היקרה ביותר באירופה במחירת, בשיעורי הדירות למטר.
פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום פרופסור שמחון.
שלום.
תודה שאתה שלום, מצטרף שלום אלינו. לכם. שלום שלום. טוב, קודם כל, מחירי הדלק אולי נטפל בזה אחר כך, אבל אתה יודע, בגדול, מה יהיה?
אני מאמין שיהיה יותר טוב, אני לא רק מקווה, אני גם מאמין שיהיה יותר טוב. את יודעת, אתם דיברתם עכשיו על מחירי הדירות, וזה נכון, העלייה שהייתה בשנת 2022, לפני שנה של 20%, הייתה באמת עלייה מטורפת, פשוט עלייה מטורפת, אבל הצד החיובי אולי של הנושא הזה, זה שמאז שהממשלה הזאת נכנסה לתפקידה, המחירים ירדו.
זה בגלל הממשלה או בגלל הריבית?
אני חושב שזה גם וגם, זה גם הממשלה וגם הריבית. הממשלה, קודם כל זה ברור למה הריבית מהווה גורם שמביא לירידת מחירי הדירות, ככל שהריבית יותר גבוהה, כך המשכנתא יותר יקרה, אנשים לוקחים פחות משכנתאות, וזה מקטין את הביקושים. אז זאת ההשפעה של הריבית.
אז פרופסור שמחון, בעצם אנשים לא יכולים עדיין לקנות דירות, כלומר, יותר יקרה להם המשכנתא, פחות קונים דירות, ואז באופן מלאכותי, כל הסיפור הזה יורד למטה, אז מה עשינו בזה?
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שאם כל הסיפור זה רק עליית הריבית, אז זה לא מסייע לאנשים, אבל יש עוד משהו. מעבר לזה, ואני חושב שזה מה שקרה שנה שעברה. הרי, תראי, מה קרה ב-2022? ב-2022 הריבית לא ירדה. היא נשארה אותו דבר בדיוק, והמחירים זינקו. מפני שמה שקורה זה, שיש גם עניין של ציפיות. כשאנשים חושבים שהמחירים הולכים לעלות, כשהם לא סומכים על הממשלה שלהם, ואומרים, אני רואה שהמחירים הולכים לעלות, אז כולם רצים לקנות דירה, וכשכולם רצים לקנות דירות, אי אפשר להגדיל את זה במידה מספקת, ואז המחירים עולים. אני חושב שקרה השנה, מאז שהממשלה הזאת של נתניהו התחילה, קרה תהליך הפוך. אנשים סומכים עליו, כי הם יודעים שבשנים קודמות, ב-18-19, הוא כן הצליח להשתלט על עליית המחירים, ולכן העובדה שאנשים סומכים על זה שהממשלה הזאת תצליח לפחות למנוע עלייה, ואולי אפילו להוריד את מחירי הדירות, גרמה להם גם לייצר. זה לא רק הריבית, זה גם הציפיות, וזה תהליך טוב, ואני חושב שהתהליך הזה יביא להמשך של ירידת מחירי הדירות.
פרופסור שמחון, על פי נתוני האוצר, יותר מ-60,000 דירות נמצאות כרגע על המדף אצל הקבלנים מוכנות למחירה, ואיש לא קונה אותם, זה דירות חדשות. עשרות אלפי דירות אחרות, יד שנייה, שיעור המחירה שלהם, אורך המחירה שלהם הוא ארוך לאין שיעור. זה אומר שכרגע אנשים בעצם מרגישים שהם לא יכולים לרכוש דירה.
לא, אני רואה את זה אחרת, אם תרשי לי, אני רואה את זה אחרת. וזו תופעה שאנחנו תמיד רואים, כשחל שינוי בשוק, גם כלפי מטה, גם כלפי מעלה, מי שהוא כופה. מי שכפה הפעם זה הקבלנים. הקבלנים פתאום רואים שבמחיר שהם מבקשים למכור את הדירות שלהם, לא מוכנים לקנות אותם. אז הם מחכים, הם מנסים למכור את הדירות. מה שיקרה זה שבאיזשהו שלב הקבלנים יבינו שהציפייה שלהם למכור במחירים הגבוהים לא תתממש, ואותם 60 אלף דירות, והדירות שמתווספות, כי הרי כל הזמן נבנות עוד דירות, הדירות שמתווספות לאותו מלאי, יביאו לכך שהקבלנים פשוט יבינו שאין להם ברירה,
והם יתחילו
להוריד את המחירים בצורה יותר משמעותית.
אתה יודע מה, הלוואי ואתה צודק, אבל כשהריבית תתחיל לרדת, אז הקבלנים יעלו מיד את המחירים בחזרה, כלומר אנחנו כל הזמן
מזה,
מסתובבים סביב אותו...
ויותר מזה, נזכיר שהיום רמי מתקשה למכור את במכרזים את אדמות המדינה, הקבלנים לא ניגשים לרכישה, זאת אומרת שהיצע האדמות שעומד לרשותם הולך וקטן.
היצע האדמות שעומד לרשותם לא הולך וקטן, הם פשוט יושבים המלאי, כי כמו שאת אמרת קודם, הם לא מצליחים למכור את המלאי הקיים, ולכן הם לא ממהרים לקנות קרקע נוספת. מה שאנחנו הולכים לעשות, וזה משהו שקורה אני חושב בשיתוף פעולה עם רמי, זה לא מאלצים את רמי, אנחנו פשוט מבהירים לרשות מקרקעי ישראל, למי שלא יודע מה זה רמי, מבהירים לה שצריכים למכור קרקע. אם את לא מצליחה למכור את הקרקע ביוקר, תמכרי אותה בזול. בגלל זה ראש הממשלה, בדיון האחרון שהיה של ועדת השרים לנושא הדיור, ראש הממשלה אמר לרמי שהוא מצפה ממנה לעמוד במכסה מסוימת של מכירת קרקע.
אתה יכול להתחייב באוזנינו, פרופסור שמחון, שמחירי הדירות ימשיכו לרדת?
זה משפט לדעתי מאוד מאוד חשוב.
כן.
העובדה שראש הממשלה אומר לרשות מקרקעי ישראל, ואני חושב שזה בסך הכל גם בשיתוף פעולה איתם, אתם צריכים למכור כמות מסוימת של קרקע, ואם אתם לא מצליחים במחירים הגבוהים, תורידו מחירים. זה יביא גם לירידת מחירי הקרקע.
השאלה אם הם ישמעו לו, הוא יכול להגיד, כן, בבקשה.
אבל היום מחירי המכרזים כבר מגיעים למחירים מתחת לרמה הבסיסית, ועדיין אין פונים. זאת אומרת, רמי נכשלת שוב ושוב במחירת אדמות. אתה לא סבור שזה סוג של כישלון שצריך לטפל בו?
אז רגע, מה זה המחירים הבסיסיים? בפריפריה, באמת, המחיר של הקרקע הוא פחות או יותר המחיר של עלות הפיתוח. זאת אומרת שהקרקע עצמה, לא בכל הפריפריה כמובן, אבל יש די הרבה מקומות שבהם הקבלנים לא מוכנים לשלם על הקרקע, מפני שברגע שהם קונים את הקרקע, הם צריכים להשקיע עלויות פיתוח, וכמו שאמרנו קודם, הם חוששים שהם לא יצליחו למכור את המבנים. ולכן מה שעשינו בחוק ההסדרים האחרון, זה גם לתת להם סוג מסוים של אשראי, להגיד להם, טוב, תיקחו על עצמכם את ההתחייבות הזאת עכשיו, אבל תשלמו לנו בהדרגה, וזה יקל עליהם להיכנס למחויבות הזאת.
טוב, עכשיו בוא
אבל אני רוצה בכל זאת לענות לשאלה הקודמת שלך, שאת יודעת, אני כאן...
טוב, הקשבת.
אני כאן לוקח סיכון, כשאת אומרת, מה אתה חושב שיקרה?
בבקשה, נשמח.
אז מה שאני חושב שיקרה זה שהמחירים של הדירות ימשיכו לרדת בחודשים הקרובים, ואני חושב שאפילו מעבר, אולי גם בשנה הקרובה.
כלומר, 24 ימשיכו?
אני לא יודע אם בכל מהלך 24 זה קצת רחוק בשביל לתת תחזיות, אבל אני חושב שבחודשים הקרובים מחירי הדירות ימשיכו לרדת, כי כמו שאמרנו קודם, ואנחנו מדברים הרבה על הנושא הזה, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב לאזרחים.
אוקיי. Okay.
הקבלנים פשוט יבינו שהמחירים הקודמים הם כבר לא המחירים וצריכים לתת הנחות, ככל שהם יבינו את זה יותר מהר, כך המחירים ירדו יותר מהר.
אוקיי, עכשיו פרופסור שמחון, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מוכן לתת איזשהו ציון טוב, ולא אומרת ציון לשבח, לנגיד בנק ישראל, שבעצם הוא האיש שמחזיק את האצבע על הסכר, ובזכותו הרבה מאוד הכלכלה שלנו חזקה ומחזיקה. בעוד שהוא, רגע, בעוד שהוא חוטף מפוליטיקאים, מכל הצדדים, סתירות מכל כיוון, ואפילו יותר מזה.
העניין הזה קצת מצחיק. דבר ראשון, אני רוצה להתחיל בזה שמה שאת קוראת, סתירות והצהרות נגד בנק ישראל, אין להם מקום. חד וחלק אין להם מקום, אני אמרתי את זה כל הזמן. יותר חשוב ממה שאני אומר, או שהממשלה אומר את זה כל הזמן, נגיד בנק ישראל עושה את מלאכתו נאמנה, ולכן אין מקום למה ש... וגם אם אנשים חושבים, וזה בסדר לחשוב שאולי המדיניות שלו לא נכונה במישורים מסוימים, זה בסדר גמור, זה צריך להיות ענייני. ביקורת צריכה להיות עניינית תמיד, גם כשמדברים במוסד נגיד...
לגמרי מותר לבקר, השאלה אם צריך לקרוא לפיתוריו.
נכון. אני לא חושב שצריך לקרוא לפיתוריו, אני חושב שביקורת צריכה להיות עניינית. עכשיו אני רק רוצה להגיד לך למה אני קצת צחקתי ותסלחי כן. לי, זה היה צחוק...
לא, מעט, הכל בסדר.
זה היה צחוק מעט מריר.
כי?
שוב, עם כל הערכה שלי לנגיד והיחסים הטובים שיש בינו לבין לשכת ראש הממשלה, ובינו וביני כמובן, אז תמיד כשיש כישלונות מטילים את זה על ממשלת נתניהו, כשיש הצלחות אומרים זה בגלל הנגיד.
שמע,
תראו,
זה כבר ממשלתו השישית, מר שמחון.
סליחה?
ממשלתו השישית, אז אתה יודע.
זה ממשלתו השישית, אני לא חושב שזה היה שונה בממשלותיו הקודמות כמה שאני זוכר, אבל זה לא משנה.
אבל אם אפשר, רגע,
גם לכישלונות, וגם להצלחות, יש אבא אחד, מי שאחראי, ומי שאחראי זה ממשלת ישראל. נגיד בנק ישראל, שוב, יש לו תפקיד חשוב, הכל בסדר, אבל נגיד בנק ישראל הוא לא זה ש... מזיז את הכלכלה לכאן ולכאן. אז כשיש הצלחות, אני מבקש, נו לממשלה את הקרדיט המגיע.
מיד נמשיך לדבר על ההצלחות.
וכשיש כישלונות, אז אתם בצדק, אומרים, הנה נכשלתם.
אוקיי, שתי שאלות לעניין הנגיד, ברשותך. אחת, ביום שני הקרוב צפוי בנק ישראל שוב להכריז על גובה הריבית במשק. האם אתה תומך באלו שמצדדים ואומרים שאין צורך להעלות שוב את הריבית במשק? ושאלה נוספת, אם תוכל באותה תשובה,
להתייחס... אבל אתה תגיד השנייה, אני אשכח את הראשונה.
לא, זה באותו עניין. אחרי הכרזת הריבית הזאת, צפוי הנגיד גם להודיע אם הוא ממשיך בכהונתו, האם דובר על כך שאולי אתה עשוי להיות אחד המועמדים שיחליפו אותו, האם אתה שוקל את העניין?
אז אני אתחיל מהשאלה השנייה. לא, אני לא מעוניין להיות נגיד בנק ישראל, וזה התשובה לשאלה השנייה.
זה נרשם.
כן, כן, כמובן, כמובן. Okay. אני יודע שזה לא רק שלושתנו פה על הקו. ובקשר לשאלה הראשונה, שוב, אנחנו לא מתערבים, אנחנו כאן מלשכת ראש הממשלה, לא מתערבים בהחלטות הריבית של הנגיד.
טוב, עכשיו בוא נלך ליוקר המחיה. סליחה, אתה יודע שיש אנשים שהתקשו לקנות השנה אפילו רבע אוף. מה עושים עם הסיפור הזה?
אני מסכים שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה, שמצריכה טיפול אינטנסיבי. בגלל זה ראש הממשלה הורה לנו לכנס את ועדת השרים ליוקר המחיה לעתים מאוד מאוד תכופות. אנחנו עושים את זה, אני משקיע את רוב זמני בהכנות לקראת הישיבות הללו של ועדת השרים ליוקר המחיה, מתוך כוונה וניסיון, באמת ניסיון מאוד מאוד אינטנסיבי לטפל בנושא של יוקר המחיה. אנחנו עדיין לא הצלחנו להשיג את ההישגים שקיווינו ואנחנו מקווים להם, אבל אני אופטימי. אני מאמין שבחודשים הקרובים אנחנו באמת נראה שיפור משמעותי בנושא הזה. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. אנחנו מהצד שלנו עושים ניסיונות, באמת כמעט השתמשתי במילה נואשים, אבל זה לא ניסיונות נואשים, זה ניסיונות מאוד מאוד אינטנסיביים, ואני מאמין שאנחנו נראה את הפירות שלהם.
עד כה נכשלתם.
תראי, מה זה עד כה נכשלנו? אנחנו, כשהגענו, מצאנו אינפלציה של 5% לשנה, ועכשיו הצלחנו להוריד אותה לשיעורים יותר נמוכים, של משהו כמו 3-3.5% לשנה.
אני לא אחזור איתך, פרופסור שמחון לנגיד בנק ישראל, אבל נעזוב את זה.
כן, כמובן, זה רק הוא.
בסדר.
אז רגע, אם הוא אחראי על זה שהאינפלציה ירדה, אז אנחנו אחראים על זה שהמחירים גבוהים. שוב, מה שאמרתי לך קודם, תראי, אני לוקח על עצמי, כחלק מהמערכת הממשלתית, גם את ההצלחות וגם את הכישלונות, הצלחנו להוריד את שיעור האינפלציה במידה משמעותית, זה לגמרי לגמרי לא מספיק, ואנחנו מקדישים לזה באמת את מרב המאמצים
אוקיי.
שלנו.
שאלה אחרונה, פרופסור שמחון, אתה יודע, שר החוץ התבטא בכל מיני הזדמנויות, בכל מיני נושאים, לפוליטיקה לא ניכנס, אבל באחד הרעיונות הוא האשים את המחאה בעליית הדולר ובחלשות השקל. אתה סבור שהמחאה שמה?
האמת היא שלא. אני אגיד לשר החוץ דרכך. אני רוצה בעצם להגיד לציבור, אני רוצה שתסתכלו בבקשה, כולם אומרים, תראו, בגלל העניין של הרפורמה המשפטית, השקל מאבד גובה, כן. אז אני רוצה להזכיר לכולם, ובאמת תסתכלו על הנתונים, בשנת 2022, שהייתה הממשלה הקודמת של בנט לפיד, השקל איבד יותר גובה ממה שהוא איבד מאז שבאה הממשלה הנוכחית, זאת אומרת, באותה תקופה שקל פוחת בשיעור גבוה יותר.
איך?
גבוה יותר משמעותי.
אנחנו כמעט 3.8, לא היה דבר כזה. 3.8 וקצת.
נכון, אבל אם את רוצה את המספרים, אם את מתעקשת למספרים, אז אני אתן לך אותם. בתחילת 2022, לפני שנה ותשעה חודשים, השקל עמד על... הדולר עמד על שלוש... הדולר עמד על בערך 3.10 שקלים.
אוקיי.
Okay. בתום השנה הוא עמד על 3.50 שקלים. זאת אומרת, הוא איבד 40 אגורות. זה היה שנה קודם, לפני שהייתה רפורמה משפטית.
הוא כבר מתקרב לארבע, על מה אתה מדבר?
Okay. לפני שהייתה מחאה, הוא איבד 40 אגורות.
אוקיי.
Okay. מאז הוא איבד 30. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, ואני מאמין שזה חלק גדול של העניין, שיש פה תהליכים אחרים, ואם את רוצה, אני גם אוכל לפרט, אני לא בטוח שאת רוצה לשעמם את המאזינים שלך.
בדיוק, אני לא חושבת שיהיה זמן.
אבל העובדה שכולם שוכחים, זה שהשקל נחלש הרבה יותר לפני שהוקמה בכלל הממשלה הזאת.
אני חושבת שבסדר, אני...
אלה עובדות, אלה מספרים, את יודעת, מה שאני אמרתי לך, שער הדולר בתחילת 2022, שער הדולר בסוף 22, ושער הדולר היום, אלה הם מספרים שכל אחד...
3.8, 3.7, לא היו דברים כאלה.
אם אני מבינה את השורה התחתונה...
אני חוזר שוב, הדולר, השקל איבד, שנייה אחת, השקל איבד 40 אגורות לדולר במהלך 22. עכשיו הוא ירד ב-30. זאת אומרת ששנה שעברה הוא ירד ביותר.
אז אם אני מבינה את הטיעון שלך, זה בעצם מה שאתה אומר, זה שהרפורמה המשפטית היא לא הגורם לשחיקה של הדולר. זה בשורה התחתונה.
אם לרפורמה המשפטית הייתה השפעה, וקצת קשה לדעת מה בדיוק השפיע, היא הייתה קטנה משמעותית מכוחות אחרים שפעלו פה, טוב. למשל, עליית הריבית.
אוקיי, טוב, אנחנו נשאיר את זה כאן. פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה ושלום. תודה יעל אילון, ועכשיו תודה. אנחנו לעדכוני תנועה ופרסומות. חזרנו, חינוך עכשיו, סמדר מורס מנהלת בית הספר נופים, תל אביב, שלום סמדר.
שלום ענת.
מה מצב כוח האדם אצלך?
מצב כוח האדם אצלי אפשר להגיד שהוא מצב כוח האדם כמעט בכל בתי הספר בארץ.
כמה מורים חסרים?
חסרות מורות למקצועות שצריכות להגיע עם הכשרה לאותן מקצועות. אני יכולה להגיד לך שמורות לשפה מלמדות מתמטיקה בלי הכשרה במתמטיקה, כלומר לומדות יחד עם התלמידים בתוך הכיתה. מחנכת אחת לשלוש כיתות, ולכיתות של חינוך מיוחד, לא רק שאין מחנכות עם הכשרה בחינוך המיוחד, עכשיו הגענו למצב שבו בכיתות תקשורת לומדים במקום 8 ילדים, 9 ילדים, וזה בלי קלינאית תקשורת ובלי מרפא בעיסוק, שאלה שירותים שמגיעים יחד.
אוקיי, את מלמדת, את מנהלת בית ספר, ואני שואלת אותך איך את נותנת לזה יד, כלומר, איך את מסכימה שמורה שהיא לא מורה לאנגלית, תלמד אנגלית?
תראי, ענת, מה זה נותנת לזה יד? קודם כל, אני לא נותנת לזה יד. הקמתי תנועת שטח 1 בספטמבר יחד עם אוראל נאמן, מנהל בית ספר רימונים בקריית טבעון. אנחנו דואגים לפנות לכל מקבלי ההחלטות ולדבר עם כל הדרגים ולשלוח מכתבים ולמחות בדרכנו, אבל שום דבר לא קורה. עכשיו, זה אומר שאם אנחנו לא סוגרים מערכת, זה אומר שאנחנו יכולים להגיד לילדים ולהורים, אתם מסיימים את בית הספר, מתחילים ב-8, מסיימים בשעה 12 או 1, זהו, אין לנו יותר שעות. עכשיו, את יודעת מה מדהיג אותי בזה, ענת? באמת שהחינוך הציבורי פושט את הרגל, כי כל הממשלות בשנים האחרונות לא נותנות לתלמידים שירותי חינוך כמו שהם צריכים. ומשנה לשנה אני מרגישה שהמענים הולכים ופוחתים, והשמיכה הולכת ונהיית קצרה יותר.
איך תראה שנת הלימודים הקרובה אצלך מ-1 בספטמבר? אצלך מלמדים כי את הסתדרות המורים ולא ארגון המורים.
זה, גם זה שאני הסתדרות זה לא אומר כלום, עדיין אין מורים בנמצא, עדיין צריכים לסגור מערכת ואין עם מי, ואני חייבת להגיד לך, אנחנו כבר מראיינים אנשים שאין להם בכלל שום ידע בהוראה, הם לא למדו במסלולים להכשרת מורים, והם פשוט עשו כל מיני עבודות מזדמנות, וזה פשוט, את יודעת, נשבר הלב על הילדים, נשבר.
אבל למה מקבלים אנשים כאלה לבית הספר?
מה זאת אומרת למה מקבלים? אני בדיוק בגלל, בדיוק על הדבר הזה עכשיו נאבקים בהסכם השכר של ארגון המורים, ותראי מה קורה, תסתכלי ענת מה קורה. שר האוצר סמוטריץ' יושב עם המקח והממכר סביב הסכם שכר שאין לו תוקף כבר שנתיים, ומבקש רן ארז להעלות את השכר של המורים, ומתחילה סגה שלמה, כן. כמו רוכלות בשוק סביב הדבר הזה. עכשיו אני שואלת אותך, אם אין מורות, המורות או בכלל החיילים המשוחררים והחיילות מסיימות את הצבא וחושבים מה נלך ללמוד, למה שהם יגיעו למקצוע הרעה ולמה שהמאגר יתמלא?
לא יגיעו.
כי תראי איזו פגיעה במעמד של המורים סביב עוד שקל ופחות שקל וסביב הסחר הזה בתנאים ובמעמד. ולילדים אין מענה. אני פותחת את השנה הזאת בדפיקות לב יחד עם עוד הרבה מנהלים שדופק להם הלב. וזה חבל על הילדים, וגם אני רוצה לשאול.
לא, אני חייבת לעצור.
גם ההורים צריכים לקום ולהגיד עד פה, זה הילדים שלהם גם שהצטרפו.
טוב, נדמה לי שבשעה הזו מפגינים מול משרד החינוך בתל אביב. סמדר מורס, אנחנו עוד נשתמע. מנהלת נופים בתל אביב. תודה סמדר, בהצלחה. פרסומות. תביעה מעניינת, שלום לעורך הדין דוקטור קובי קפלנסקי.
שלום, צהריים טובים.
אנחנו זוכרים את המשפחות מחולון שהבניין שלהן קרס לפני כמעט שנתיים, והן תובעות עכשיו, אתה תובע בשמן, כ-11 מיליון שקלים מהביטוח, והתביעה מוגשת על ידי בעלי הדירות. בוא תסביר לנו מה העילה לתביעה.
אכן כן, ב-11 לספטמבר 2021, לפתע בבוקר ובודוקו של יום, שומע אחד הדיירים פיצוץ מהקירות, ורואה שיש לפתע סדקים בבניין. הפיצוץ הזה נשמע לידי דיירים נוספים. הייתה להם מספיק תושייה להתקשר מיד לשירותי הכיבוי, כי הם הבינו שהם גם לא יכולים לפתוח את הדלת ולצאת מהמקום.
אנחנו זוכרים מה היה, רבים נשארו ללא דירות, בינתיים עברו כמעט שנתיים, ומה קורה עכשיו? כלומר, התביעה מוגשת.
מה שקורה זה שהדיירים נשארו ללא קול, חברות הביטוח לדיירים, לחלקם לפחות, אני מייצג 22 משפחות, היה ביטוח פרטי, כמו שכל אחד ואחד מאיתנו עושה,
כן.
ביטוח למבנה, ביטוח לתחולה,
כן.
למי שיש. חברות הביטוח, במקום שבשעה הקשה של המבוטחים יהיו לצידם ויקיימו את ההתחייבות החוזית שלהם, פשוט התנערו מהם. הדיירים פנו למפקח על שוק ההון, שלמעשה הוציא הוראה שחברות הביטוח תשלם לה את שכר הדירה, כך שזה עזר לדיירים להתנהל אחרי כמה וכמה חודשים, אבל עכשיו הגיעה עת לתביעת הביטוח. הדיירים שיש להם ביטוח עבור המבנה, ורכשו ביטוח עבור המבנה, וחלקם רכשו ביטוח עבור התחולה שלהם, בפוליסות האלה יש כיסוי ביטוחי לנושא של התפוצצות.
כן, על כמה נזק אנחנו מדברים, דוקטור קפלנסקי?
אנחנו מדברים בסך הכל על נזק של כ-11 מיליון שקלים, כאשר פורטים את זה ל7 חברות ביטוח שמעורבות פה, אני חושב שההתנהגות שלהם הייתה צריכה להיות אחרת, הם היו צריכים לכבד את החוזה הביטוחי, כולנו זוכרים את אסון ורסאי, ששם כבר בית המשפט הכיר באירוע כזה בהתפוצצות.
שזה לקח שנים, כלומר אתה מסתמך בעצם על התביעה הזאת, על אסון ורסאי.
מאז אסון ורסאי, ענת, ניתנו עוד כמה פסקי דין, שכולם הלכו בקו הזה, שאמרו שברגע שחברות הביטוח כותבות בפוליסה שהן מכסות סיכון של התפוצצות, ואירוע כזה, בין שזה התפוצצות של מבנה, בין שבוע שעבר ניתן פסק דין על התפוצצות של חומה, חומה בנויה שהתפוצצה. האירועים האלה מכוסים, ואני באמת השתוממתי שחברות הביטוח לא התעשתו, ולא שילמו את הגמולי הביטוח, ולכן אחרי שפנינו להם, ואחרי שהם סרבו לכך, אנחנו נאלצנו הבוקר להגיש את התביעה המשפטית.
אוקיי, קיבלתם איזושהי תגובה או לא? כלומר, זה יידון בבית המשפט?
זה יידון בבית המשפט, חברות הביטוח העלו כמה נימוקים, אבל מרביתם לא רלוונטיים ומנסים לחמוק מהלכות קודמות של בית המשפט.
אוקיי, אנחנו מודים לך, עורך הדין דוקטור קובי קבלנסקי, תודה רבה, בשם הדיירים בבניין שקרס בחולון. תודה, להתראות.
תודה לך.
בהצלחה. פרסומות ומיד בורסה. שלום ירון פרידמן, ראש דסק מניות בנק הפועלים. אהלן ירון.
אהלן.
שלום שלום, מה קורה אצלנו?
אז הבורסה בתל אביב עולה כמחצית האחוז, לא מעט בהשראת וול סטריט שפותחת את המסחר גם כן בעליות של עד כמחצית האחוז. מחזורי מסחר מאוד מאוד נמוכים, אבל זה לא מפתיע. אנחנו בימים האחרונים של החופש הגדול בכל העולם, ובעצם השווקים עדיין נחים.
אוקיי, okay. עכשיו בואו נדבר על מניה מסוימת שנקראת פז בית זיקוק, שרק היום פתחה את המסחר והיא כבר צונחת בכמעט 30%.
כן, האמת יותר, ב-30%, זה 30.5%, כמובן תמיד אני, כמו תמיד, אין לי החזקות, אין לבנק החזקות, אין לי אנשים
בהחלט,
דחו.
בהחלט, כן.
כן, חשוב לומר. בעצם פז בית זיקוק הונפקה, הוא בעצם פוצלה מתוך חברת פז הגדולה שכולנו מכירים, היא הייתה נכס שדי העיב עליה לאורך השנים, ובעצם בעלי המניות של פז קיבלו במתנה את המניות של פז בית זיקוק כדיבידנד בעין. אבל השווי הטכני שניתן, זה איזשהו חישוב טכני, גם זה שמניית פז בשבוע שעבר עלתה ב-25%, ועכשיו פז בית זיקוק יורדת ב-25%, הן בעצם מתאימות את השווי לא לחשבונאות, אלא למה שהמשקיעים חושבים. וצריך גם לזכור שהרבה בעלי מניות שהחזיקו פז, פתאום מקבלים נכס שלא בטוח שהם רצו אותו, את אותו בית זיקוק, ולכן הרבה מאוד פשוט מוכרים את הנייר בבורסה. אנחנו גם רואים מחזור מאוד מאוד גבוה בנייר הזה ביום הזה.
כן, צריך לומר שזה כאמור יום המסחר הראשון. בוא נדבר לסיום על הדולר, על האירו שהוא כבר 4.13.
נכון, קודם כל הדולר נחלש בכל העולם, פה הוא נחלש ברבע אחוז מול השקל, 3.798, ועכשיו הוא נחלש בעוד כחצי אחוז. האירו קופץ בכל העולם מול הדולר, ומאחר ואנחנו מושפעים יותר בעצם מהשילוש הזה, אנחנו רואים אותו מתחזק גם כן בחצי אחוז מול השקל. אנחנו כמו שאמר ב4.13 שקלים, אנחנו בעלייה של כמעט 10% מתחילת השנה במטבע האירופי.
לגמרי. ירון פרידמן, תודה.
להתראות.
שלום שלום, אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו תמר שלומוביץ', בדיגיטל דוד זבולון עם אורטה ושי איידלר, בן כספית אריאל דד, חברים שלום.